היום יעמיד במשפט כל יצורי היום ערת עולם, אריה ישג, מי לא יראה, מי לא יראה, מי שאין לו עיניים לראות את הנולד. המהות של ראש השנה לבקש בסייעתא דשמיא להיכנס לטרקלין הגדול הזה של ראש השנה. ראש השנה זה לא יום של הנתקות, התארות, הזדקחות. זה יום ראש. ראש זה יום שאתה עושה את החשבון נפש הכי גדול שאתה יכול לעשות בחיים. זה וידעת היום. והשיבות האלה לבבך אתה עושה ביום כיפור. אבל הוידעת, היכולת של בן אדם להגיע לבינה יתרה, לדעת את הראש, זה המשימה הגדולה. ואכן ביום הזה תיקן לנו רב, רב היה מקובל אלוקי, חוץ מזה שהוא היה תלמיד חכם עצום, הוא היה אחד מהבודדים שאנחנו יודעים ברור שהם היו אנשי קבלה. הוא תיקן את התפילות של ראש השנה, ואיכן ניכר שבאמת יד המסתורין מונחת שם, משום שמספר האותיות של שופרות, מלכויות וזיכרונות, כל אחד בנפרד, הוא מספר ריבועי. השופרות זה 1369 אותיות, שזה 37 בריבוע, זה מספר האותיות שיש בדיוק במעמד הר סיני. המלכויות זה 1521 אותיות, שזה 39 בריבוע, שם אחד, זה 39, והזיכרונות זה הדבר החשוב מאוד מאוד, איך עושים נפלאות בארץ. הזיכרונות יש בהם 1764 אותיות, שזה שם בן מבית, 42 בריבוע. ציבור אהוב, אלה שלושת היכלות שאנחנו צריכים להיכנס אליהן. צריך להיכנס להיכל הדעה שהשם הוא האלוקים. איך נכנסים? ננסה להיכנס עוד מעט. ושופרות, לדעת שהתורה הזאת היא מאלוקים. על התורה שבכתב ועל התורה שבעל פה. הדעה הזאת היא הדעה מכוננת והמופלאה ביותר שלנו בעולם. והדעה השלישית היא דעת הזיכרונות, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל איש את האתגר שלו בחיים. אחד הוא נותן לו פצעים, ואחד הוא נותן לו פנים יפות, אחד הוא נותן לו הרבה שכל, אחד הוא נותן לו מעט שכל, אחד הוא נותן לו בית מלא צרות, ואחד הוא נותן לו בית מלא שפע, ואחד הוא ייתן לו כך, ואחד הוא ייתן לו כך, ולכל אחד ואחד זה מזומן בדיוק השליחות. ואוי לו לאותו אדם שלא לוקח ומחבק את השליחות שלו, אלא הוא בורח ממנה. מי שבורח ממנה, הוא עושה לעצמו את החרב המלעטת והפוגעת שסופה חורבן ושממה. ועל זה נדבר גם. אם כן, הנקודה העיקרית שעליה מדגישים כל בעלי התובנה, היא נקודה באמת משמעותית, זה מלכויות. על מנת שתמליכוני עליכם. זכיתי ללמוד בישיבת מרכז רב, סליחה על הביטוי הזה שאמרתי, זה קצת מוגזם ללמוד. זכיתי לשבת בבית המדרש של ישיבת מרכז רב 7 שנים, ולשמוע את דבריו של מרן, הרב ציודה קוק, זכר צדיק לברכה, וכשהיה פותח את השיחה של לפני התקיעות, היה שואג כמו אריה, או כמו לוויה שמשחררת טרף. למה תוקים? רחמנה אמרת כהו. כך היה שואג. למה תוקים? למה אנחנו שומעים את הציווי של האלוקים שאומר תקום ותכריזו שאני המלך על העולם? וכך היה מסתער ומתלעת מרן בהתרגשות עצומה. והיה הפתיחה שלו כל שנה בשנה. אז מה זה בשבילנו? אני מתכוון בשבילי כבן אדם. אני רוצה לקבל. יש מלך לעולם. איך אתה רואה שיש מלך לעולם? אני אפנה לדבר אחד קטן, שאותי הוא מרגש מאוד. לפני חודש אמרו שבג'נבה עושים שם מאיץ גדול מאוד של הפרוטון של האופרת. מאיצים אותו. יש לפרוטון החלק הכבד, מריצים אותו. ורוצים להגיע לרגעים, להבין איך היו רגעי הבריאה. רגע הראשון שהעולם נברא. מאוד מאוד מעסיק אותי. זה קרה במפץ הגדול. זה באמת היה. ויאמר אלוקים יהי אור, פתאום, מחלק שאין לו, אין לו כמות חומר בכלל. זה היה פוטונים. פוטונים שהופכים אחר כך ל... חלקיקים, פרוטונים. החלקיק הפרוטון הזה אין לו מסה, הוא כלום. הוא מהאור התאבו הכלים. ואז ברגע ראשון של הבריאה, היה פיצוץ נורא, נוצרה פלזמה ונוצרו הקוורקים. הקוורקים זה חלקי יסוד של האטום. 5 מיליון שנה לאחר מכן, התגבשו האטומים הראשונים. אטום אחד בכדי שיתגבש, צריך 496 חלקיקים אלמנטריים ליצור אותו. אני זוכר אחד חושב, איך זה קורה דבר כזה? מסתובבים כאן פוטונים, חלקיקים, פתאום מחליטים 496, הם יוצרים יחידה אחת. באצבע אחת יש 10 מיליארד אטומים. איך הם מחליטים, הם יוצרים? הדבר הכי מהמם הראשון, איך נוצרת מהירות דמיונית כזאת? הרי בכדי שהאטום יהיה קיים, צריך שהאלקטרון ירוץ במהירויות דמיוניות. והאם הוא יורץ, הוא יכול לעוף, החוצה. אז פתאום נוצר כוח המשיכה, וכוח החשמלי, והכוח החזק, והכוח החלש, והם גיבשו את האטום. וזה יכול להיות בלי שאלוקים עשה את זה? יכול להיות מטומטם בדרגות כאלה שלא יראה יד השם פתאום חלקיקים טיק 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 בום טיק 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 בום טיק 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 בום והם האטומים האלה שורדים עד עכשיו ואני כל פעם שמסתכל עליהם אני מקבל אלם למה הם לא מתפרקים? הרי הם יכולים להתפרק הרי בשמש הם מתפרקים האטום שבשמש מתפרק, הוא נותן לנו, זה קור אטומי אדיר הרי שם, שאם הייתי מספר לכם איזה פלא מתרחש שם, לא הייתם מאמינים, זה מה שחזל אומרים, מצעיר חמה מן ארתיקה, היה לנו זמן לדבר בנושאים האלה, זה יכול להיות פתאום כל שמש בגודל פי 1,000 יותר גדולה מהשמש שלנו, להפוך להיות לפתאום חור שחור, נקודה ללא מימדים. איך זה? החומר קורס. למה הוא לא קורס כאן? למה הוא מתייצב? אני יכול לקחת פטיש במשקל של 1,000,000 טון, לתת על חתיכת חומר, עם, ולא לפצח אותו, את האטום הזה. למה לא לפצח אותו? לא יכול לפצח אותו, בכדי לפצח אותו צריך להיות אורניום מיוחד, זה משהו. איך זה נוצר כזה דבר מאמן? ואתה מסתכל ואומר, יש אלוהים! אבן מכיר תזעק. והאטום הזה, הרי אין בו חיות, הוא הופך להיות לחלבון. וחלבון זה כבר משהו יותר מורכב. אחר כך הוא נוצר נוצר תא, חיידק, אדם. באדם שהוא נוצר ברגע הראשון של ההיריון, זה תא אחד. זה תא אחד שיש בו 30,000 גנים מיוחדים, כלומר תכונות מיוחדות. אתם יודעים מה זה הולך שם? וזה חתיכת תא אחד, כלום. כבר יש שם, אף אחד לא מבין מה ששם מתרחש. אבל איך זה נוצר מהחלבון ונוצר אטום, ופתאום יש לך את היסוד כבר של הכבד ושל המוח ושל האוזניים. איזה חוכמה עליונה יש בעולם הזה. אתה בא ואומר, יש אלוהים בעולם? יש. הרי צריך להיות מעוות בדרגות על, שבן אדם יחשוב אין אלוהים בעולם. זה לברר בשכל. לראות כל דבר, את כל הפלא הנורא עוד של חוכמת השם יתברך בטבע. אבל מתוך החוכמה הזאת, אנחנו יורדים להבין את עצמנו. נשמה שנתת בי אלוקה, תורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה נתת לי נשמה. הפלא הזה של נשמה, הוא הפלא הכי הכי מדהים. איך אנחנו יכולים להתחבר לאלוקים ישר, לנשמה, אחרי שסילקנו מעצמנו את הספקות האלה, הארורים, שאומרים, מה שלא רואים בעיניים לא קיים. השכל הוא לא מספיק לנו לברר מה קיים. ואז פתאום אתה רואה, יש מצפון. אתם יודעים מה זה מצפון? כל אחד יש מצפון. המצפון הזה אומר לי, אני הולך למסירות נפש. הרי הכוח הכי חזק מכוחות הנפש שיש לנו כבני אדם, זה הכוח להישרד. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה שיהיה לי מתוק, אני רוצה להופיע, אני רוצה... ואתה בא ואומר, אני מוכן לתת את כל זה. למי? בשביל עם ישראל ללכת למלחמה. הכוח הזה זה כוח של הנשמה, המצפון. אחים אהובים, מבשרי איך זה אלוקה? לא, מנשמתי איך זה אלוקה? אתה פתאום מתחבר למהות. אתה שומע את כל האלוקים צועק, תפסיק להיות בן רע להורים. תפסיק! מה אתה מתעלל באמא שלך? תפסיק. אך, כמה זה נורא להגיד את המשפט הזה. הייתי באחד היישובים בשבוע שעבר, היה שם נערה אחת. איזה גועל נפש. אמא שלה בוכה לפניה, אל תיסי למזרח, אל תיסי למזרח. נסע למזרח. ושם נשרטה והפכה להיות לא נורמליות. הרי כולם שם הופכים להיות ככה. וחזרה לכאן לבית חולים לחולי נפש. ואתה מסתכל עליה, אומר ריבונו של עולם, והפכה להיות, כל הגוף שלה התאבט מהסמים האלה, והפכה, זה משהו נורא לראות, שרות נושרות, גוף, זה היה משהו כמו... אני אומר, למה, 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 אלוקים מבקש שתהיה לך טוב בחיים, שתהיה לך אהבה, שיהיה לך בריאות, שיהיה לך הורים, שיהיה לך שמחה, ריבונו של עולם, למה? למה? למה תעשי זאת לעצמך? אהובים שלי, הרי זה כל כך טוב להיות אדם ירי שמיים, אתה מסלק את הקנאה ואת הזוהמה של התואבה, ויש לך טעם ותכלית לחיים, ואתה מואר באור גדול מאוד של התלהבות וטעם. איזה יופי נתן לנו הקדוש ברוך הוא לחיות בעולם הזה. אז מה אתה מחפש לעצמך במזרח, ריבונו של עולם, שמה לחיות בזוהמה של הזימה, בזוהמה של הסמים, בהפקרות? אתה תחזור הביתה, לאיפה? לבית חולים לחולי נפש. ככה חוזרים עשרות אלפים כל שנה. 83% מהסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב הם עוסקים בסמים. אתם ראיתם פעם אדם שעוסק בסמים? אתם יודעים איזה אסון זה? אתם יודעים איזה אסון זה? ואי אפשר לצאת מזה. אם לא מתחתנים, אתה רץ אחרי הסם כמו ארבר מועל. נורא! מה מבקשים איתך? מה מרוצים? למה ניתב לך? למה ניתב לך? תלמד טוב! השכל, יאיר, החברה, הכל, למה ניתב לך? ואתה מדבר ואני רואה את הילדה הזאת, שאבא שלה מתחנן לפניי, מה אני אעשה איתה עם הילדה הזאת? מה אני אעשה איתה? אנחנו יוצאים מהבית המדרש, פתאום היא מופיעה בדיוק בהשגחה פרטית, ואני רואה את, את השקיעת החיים. זאת אחת. אני אומר לאנשים, גם לכם אני אומר, אל תיסו לחוץ לארץ, לא למחנות ההשמדה, ולא לשום מקום. אני, ברוך השם, לא יצאתי מהארץ הזאת אף פעם, ואני גם לא אצא. שום סיבה שבעולם, גם כשאומרים ניסע להרצאה אחת, ניתן לך 10,000 דולר ללילה אחד. אבל רבותיי, גם אם תיתנו לי מיליון, לא אסע, לא אבגוד, כמו שלא בגדתי באשתי, אפילו לילה אחד, לא אבגוד באדמה הזאת, אפילו שעה אחת. לא אבגוד. לא תבגידה. ארצנו האהובה והמתוקה. זה המהות. שמע את המצפון שלך. אל תלך בדרך רע. תתנקה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אהובים שלי, הן אני יכול לפרט. אבל המצפון, הלוואי ותגיעו לרגע כזה. שהנשמה שלכם, כשאתם תצעקו, תרגישו אותה, תחושו אותה, אולי זה לא יקרה בראש השנה. זה לא מתאים כל כך לראש השנה, אולי זה גם יקרה בראש השנה. שאתם תשגעו כאן שגה כזאת גדולה, ששמע כולכם מסוף העולם ועד סופו, וגם אתם תשמעו את כל הזה, את כל השגה הזאת. כי בשופר גדול יתקע, וכל דממה דקה ישמע, ישמע כל הדממה דקה בפנים הלב. ישמע. אני לא אשכח את יום הכיפור אחד שלי, שהייתי בישיבה, שהגעתי למוצא יום כיפור, כבר הרגשתי שאני כמעט לא חי, אבל אז פתאום חיות עצומה, משמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נסחה בי. לא באומן יהיה הגאולה, כאן בארץ ישראל תהיה הגאולה. ומי ששם מחפש את הגאולה, חלילה וחס, שלא נחשוד ברב נחמן מברסלב שלא ידע את ערכה של ארץ ישראל. נעמול קשה, ויהיה כאן ראש השנה הזה לאות, כולנו כאיש אחד. נחוש איך ממלכים מלך בגיל וברעדה. אבל הדבר הגדול שאמרתי לכם זה בירורים השכליים, את הראש. ומה זה הבירורים השכליים? שהתורה היא אלוקים. זאת המשימה הגדולה שלנו בעולם. הרמב״ם במצווה שלישית, מצוות אהבת השם, הייתי מבקש מכל אחד מכם בקשה אישית, אנא, לכו תקראו מה שאומר הרמב״ם שם במצווה הזאת. מה זה נקרא לאהוב את השם? אומר הרמב״ם שאנחנו נעשה כל אדם בעולם ירא שמיים, כמו שעשה אברהם, את הנפש אשר עשה בחרן. נרגיש זכות עצומה, כמו שחלילה אתה רואה בן אדם שנמצא בחדר שהוא נשרף, ואתה המצפון שלך צועק, הצילו! אתה קופץ דרך החלון, ותופס את הילד הקטן הזה וזורק אותו, ונצליח עוד לקפוץ גם אתה דרך החלון. אתה רואה בזה זכות חייך. ככה כשאתה רואה מישהו שלא זכה להערת הנשמה, אבל איך תחזיר אותו בתשובה? את זה צריך ללמוד. בוודאי שצריך את זה ללמוד. לימודים גדולים ועצומים. ואני רוצה לומר לכם, אהובים שלי, ציבור אהוב מאוד. אני השקעתי בזה הרבה מאוד שנים בחיי. אני כתבתי בנושא הזה 9 ספרים, הוא צריך לצאת, הספר התשיעי הוא צריך לצאת ביום חמישי, אני חושב, בערך. צפונות בתורה. זה זכות הגדולה שהגאון מווילנה לימד אותנו, שבדור הגאולה הקדוש ברוך הוא לא רק ישיב את עם ישראל אל ארץ ישראל, אלא הוא יגלה את הרז הנצור בה, את הרז הגדול של התורה שכל באי עולם יכירו, שאתה הוא האלוקים המתגלה בתורה. זה היה הפלא הפלאים שהקדוש ברוך הוא ביקש. ככה גילה לנו הגאון מווילנה. ושום דבר ממה שהגאון מווילנה אמר לא שב ריקם. הגאון מווילנה אמר את תאריכי הגאולה והכל התגשם. אגב, גם ספר דניאל אמר את תאריכי הגאולה וגם הם התגשמו. אין, אני יכול לדבר בזה מפאת קוצר הזמן. אבל כתבתי את זה בספרי צונות בתורה, חלק, דברי חמים וצונות הם חלק ב' בסוף שם. אז צריך לכתוב עוד, צריך למלות את זה, לא מספיק. אני רגע אחת רוצה לייחד את עצמי לצפונות בתורה. הלוואי וישמע אותי ילד אחד, נער אחד, שרוח השם בו ולא אומר, זה מיסטיקה ואני לא מבין, וזה חכם, ורק הוא יכול, וזה לא בשבילי. כמו הדברים שאני שומע לפעמים שמדברים על הרב קוק. רק אנשים מסוימים מסוגלים להבין, אנחנו בני תמותה רגילים, זה לא בשבילנו. זה דברים האלה, דברי בלע, דברי אבל, דברים מאוד מאוד מקוממים, לא ראוי. אם אני מסוגל להבין את זה, אחים שלי, אתם בוודאי מסוגלים להבין את זה. ואני אומר לכם את זה ביושר. אני אומר לכם את זה ביושר. לפעמים באים לראש השנה, אני אקדים איזו הקדמה טיפטונית, ואומרים, באמת בן אדם יכול להשתנות? מרע לטוב? מאדם גס לאדם עדין? מאדם פסיבי לאדם אקטיביסטי? האם באמת בן אדם יכול להשתנות? אני אומר לכם, הסתכלו עליי, אני אדם זקן. אני יכולתי להשתנות, אז גם אתם יכולתי להשתנות. נולדתי כילד שיכולתי לומר לקדוש ברוך הוא, הכל עשית בכדי שאני לא אלמד בבית המדרש. הכל עשית. ממש הוא עשה את הכל, כמעט הכל. רק נס אחד הוא נתן לי, את אמא שלי נתן לי. אבל לחוץ מזה הכל הוא עשה. אבל גם אמא שלי לא יכלה לעזרו לי הרבה. אלוקים לא חנן אותי בכישרון. לא יכלה לנו בתבונה. אבי לא רצה שלמד תורה. השכל שלי הוא בעייתי מאוד. אני דיסלקט כנראה כבד. אני שרתי כיתה בכיתה A. אני לבית ספר תיכון לא נשלחתי בכלל שאני לא ראוי. לספר מקצועי דל להישגים. נזרקתי בכיתה י' א'. אבל זה לא מנע ממני, אחים אהובים. אין לי תעודת בגרות. אני לא יודע מילה אחת עד היום גרנגלית. שלא, אני לא משקר לכם. אני יכול להביא לכם תעודות, מסמכים. אני הייתי ערל מכל הבחינות. אבל יכולתי להגיע למרכז הרב, והרב צודיה לא רצה לקבל אותי. אמר שאני אביא לו מכתב המלצה. אמרתי לו, אף אחד בעולם לא ממליץ עליי. אין מישהו כזה. אמר, אז מה? אמרתי לו, הרב, רק במשטרה תוכל להוציא אותי מכאן. אני גם לא רוצה ללמוד הרבה תורה, אני רק רוצה חודשיים, אני רק רוצה לטעום את הטעם. אני לא באתי להיות דיין ולא שוחט ולא מועל ולא רב, ולא שום דבר, אני יודע שאני לא ראוי לכל אלה. אבל באתי למרכז הרב, ושנה שנייה שלמדתי, זאת אומרת שנה שלישית שהייתי בקודש, למדתי את כל השס. והייתי נבחן כל שבוע על 50 דף. מה תגידו? שבן אדם פתאום נהיה לגאון? העבר היחידי שלא מתפתח, שכמות שיש בו נשארת לו לכל החיים, זה הכמות של התאים שבמוח. אז מה קרה? לא קרה שום דבר. כל אחד מכם יכול לעשות בדיוק אותו דבר מה שאני עשיתי. הכל תלוי רק ברצון. אם תרצה, תהיה כמו הרב קוק. אני לא מספיק רציתי. אני לא מספיק עמלתי. אם תרצו, זה הכל תלוי בכם. איך הכתוב אומר? בפרשת השובה שקראנו השבת הזאת, כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו. מה רוצה הכתוב לומר? שקל כל כך לחזור בתשובה? אנחנו יודעים שזה קשה. תאמינו לי שקשה. כשהייתי יושב בשתיים לפנות בוקר בבית המדרש ריק במרכז הרב, ושואג, הייתי לבד. רק השמיים שמעו אותי. אבל הכתוב רוצה להגיד, זה לא תלוי, לא ברם שלך, לא בחבר שלך, לא באף אחד, זה תלוי רק בך. בפיך ובלבבך התשובה, המנגינה נמצאת בלב שלך. קבל החלטה, תעמוד בה. כי קרוב אליך הדבר, הלב זה הדבר הכי קרוב אליך, בפיך ובלבבך לעשותו. צריך להוריד את המעיל. זה נראה שאני מגזים בה. זה... מי אני בכלל שאלבש מעיל? אהובים. ואני רוצה לרגע אחת להראות לכם מה זה נקרא צפונות בתורה. ואמרתי, אולי, באמת, מישהו מכם גם יבחר בזה לראות. אני אעשה שלוש נקודות. נדבר על אות אחת, נדבר על מילה אחת, נדבר על קוד אחד ונדבר על חותם הקודש. נעשה קצת ונבוא אחר כך לדבר המשמעותי. אות אחת. סמך. למה סמך? יוסף. יוסף. הגאון אומר שהכל תלוי ביוסף. הסמך. התחלתי ללמוד קצת את הסמך, מכיוון שלא ראיתי ספרים שמלמדים כל כך טוב את הנושא הזה. אז הלכתי, קשה לי בעיניים, כיוון שהתייגעתי בישיבת מרכז הרב עם הרבה עם העיניים, אז קשה לי לקרוא אותיות קטנות. גם אני כבר לא כל כך צעיר. וגם כשהייתי יותר מצעיר לא יכולתי להשתמש כל כך בעיניים מפאת היגיעה. ואז הסתכלתי וראיתי שבבריאת העולם כל האותיות נמצאים, רק סמך לא נמצאת. שונה? למה? אחר כך בעשר הדורות הבאים, 20 שמות, אף סמך אחת. שונה? 10 הדורות הבאים, דרך, דרך, שם, אין סמך אחת. לשם יש 26 צאצאים, כלומר 36 שמות. אין סמך, לא שאין סמכים. לחם יש שבע שמות עם סמך, לשם אף סמך אחד, בעלי חיים טהורים אין אף סמך, בעלי חיים טמאים יש חמש סמכים, אחד מהם זה פרס. מעניין מאוד, סמכים, הסמכים, למה אין סמך? כבר עברנו למעלה מ-50 שמות, כל הצאצאים של משפחת אברהם, ילדים מקטורם, ישמעאל, כולם. זה 50 שמות בערך. אין אף סמך אחד. יש סמך אחד מיובט, וחזל דאגו לכך לספר לנו ששינו את שמה. אחד השמות ששינו אותה כבר בעבר העתיק. עסקה, שינו אותה לשרה. עסקה זה סמך, שרה זה שין. מעניין. מה הם רוצים עם סמך? למה סמך הם? הפרק הסודי המדהים שיש, אלו אנחנו לא נתחיל ללמוד אותו, זה הפרק שאתם אולי אפילו לא קוראים אותו בכלל, אתם לא יודעים בכלל שהוא קיים. הפרק למדבב, הצאצאים של עשיו, יש שם איזה 50 שמות, אף סמך אחד. הנכדים של יצחק. עברנו כבר 150 שמות, ולא הגענו לסמך. ואז מגיעים ליוסף, ושם יש הרבה סמכים. סמך של אסנת, סמך של בית האסורים, של כתונת הפסיב, והדבר הגדול הגדול שמכתיר את יוסף בתואר האצולה שהביאה אותו לפסגת הפסגות. 4 פעמים המילה וינוס. סמך. אז מה קרה עם הסמך? הסתכלתי בעוד כמה מיני מקומות לבדוק, ואז ראיתי דבר מעניין מאוד, למשל, שכל פרשיות השבת, יש 7 פרשיות שהתורה עוסקת בשבת, ובאף אחד מהם אין סמך. מוזר. יש פרשיות שהתורה מדברת על שבת 14 פסוקים ואין סמך אחד. מה זה? פרשיות המנורה. 6 פרשיות התורה מקדישה למנורה, 1521 אותיות יש בהם. ואף סמך אחד. למה? פרשת ביקורים, זה התפילה שבתפילה, זה התפילה שיש לנו בתורה. 14 פסוקים, אף סמך אחד. מה קרה? למה? ואז הסתכלתי וראיתי שהסמך הזה זה מילה מאוד מאוד מסוכנת. תראו כמה, כל הסונים שלנו הם בסמך. כל המילים הקשות בסמך. כל המילים גם בשפות זרות הם בסמך. הנה תראו כמה מילים. לסגת, אונס, סריס, ויעס, ניסר, ארס, רמס, דרס, קרסס, סרח, מוסה, ממיס, חסל, סקילה, סילוף, אסון, סיוט, נמאס, מאס, ארס, ארס, חיסל, ריסה, גסס, מסע, סגר, סבל, שחת, שער, כעס, אס. יש כאן הרשימה, היא רשימה שלא באתי להשחיר לכם. הסמך הזה הוא סמך בעייתי. גם הסונים שלנו הם בסמך, הרבה מאוד מהם. אז מה קרה עם הסמך? מה כתוב מלמדנו? הכתוב מלמדנו דבר גדול מאוד, שמי שרוצה להגיע לפסגה, למעלה למעלה, צריך להיות במקום הנמוך ביותר, במקום המסואב, המסוכן, הסופי, שהוא על גבול הסיוט, ללכת לסייר את מתכן ולהיות צדיק, כמו בטרקלין של ישיבת מרכז הרב. זה נקרא צדיק. שאדם נמצא בביבים של העולם, שמה, בבית האסורים, כולם מדוקים, ויוסף מלא אופטימיות, זורם, מלא אור, מלא שמחה. על מה אתה שמח? וגם לפני כן, הפיתחון שלו, האור שיש בו באמונה, זאת החוכמה הגדולה שלנו, להיות במקומות הקשים ביותר, ולעשות את הדברים הגדולים ביותר. זה הסוד של הסמך. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות בגלות הארוכה, שמה בתימן, 2400 שנה, נראה אם אתם, איך אתם תעמדו בזה. והם עומדים בזה באיזה גבורה אלוהית. אין עם בעולם שנתנסה ניסיונות כאלה. ואיזה מגלה על העוצמות המופלאות שיש לעם הזה. מי יתאר, מי יפלל גבורת אם עברייה שנמצאת בנצרים? מי יתאר, מי יפלל? מי יישאר, מי יישאר את אנשי הפלא האלה? הגיבורים והקדושים. זאת היא המשימה הגדולה שהסמך מטילה עלינו. סגולת סיני. מאיפה? מרמסס. משם אנחנו נעלה לספירה הגבוהה ביותר שיש. כל אות מסבירה את עצמה באופן עמוק, בלי משחק. זה מה שקרה עם יוסף. מי שקיבל את השם יוסף, יש לו ניסיון. יש הרבה מאוד תאוות ויצרים בעולם. לאנשים צעירים, בוודאי. ללכת לכאן, לראות כאן, לשמוע כאן. אתם הרי בריאים בגופכם. אז היצרים מבקשים ליצור. ואז הם מביאים לכל מיני מקומות רעים, שמעפילים על השכל ומשבשים את הדעת, ומסיטים את האדם ומביאים איזה גאווה ומביאים התנסות. ולפעמים אתה מרגיש כאילו אתה גדול. נו, לא נדבר. זה סוד סמך. כיוון שהזמן קצר, לא נשקיע עוד באותיות אחרות, אבל כדאי היה לעשות את זה. יש לי כאן ספר על האותיות. אתם יכולים לראות כל אות איך שזה עובד. זה פשוט מדהים. מדהים, פשוט לא נורמלי. לא נורמלי להגיד שיש דבר כזה יפה בעולם, ואנשים לא מסתכלים בזה, לא מבין. טוב, ברשותכם, נעסוק לשנייה אחת בעוד נושא אחד גדול. נושא גדול. הייתי השבוע, נסעתי לחצבה, זה באמצע הערבה. באמצע הערבה. נתתי שם שיחות בפני הציבור, בפני הבית ספר החילוני, הורים, תלמידים, מורים, ואחר כך לפני עתיר חטיבה עליונה וחטיבה תחתונה, היה שם ילד אחד שהיה עם כיפה, מוזר, ואפילו עם ציצית. היה מוזר מאוד, זה בית ספר חילוני, אבל לא סתם חילוני, חילוני חילוני, זה ערבה. ואני שואל אותו, מי אתה? הוא אומר, אני גר בעיר האבות. מה זה גר בעיר האבות? מה, יש שם יישוב? אבא שלו זה גר צדק שבא מגרמניה. הגר צדק הזה נאבק שנים על גבי שנים לזכות בהכרה שהוא גר צדק. לפני שנה הוא זכה. הוא גר ואומר, אני רוצה להיות יהודי. והבן שלו עם ציציות, הם חיים בדלות גדולה. ממש במסירות נפש. עכשיו כבר יש 4 משפחות, עומד להביא את כל הבני דודים שלו, וממש מביא אותם מגרמניה ליישב. הערבה היא גדולה, אחים אהובים. מי יישב אותה? מי יבנה אותה? ונתתי שם הרצאה על הקודים. הוא ניגש אליי, הילד, ועיניים דומות, ואמר, אפשר לקנות את הספר? הרב, הוא לא שמע כנראה אף פעם רב. אבא שלי מתעניין בדברים האלה. הוא כל הזמן מחפש שלי, הוא אומר שיש דברים כאלה. הנה, אני יכול לקנות את זה? הוא הוציא את הפרוטות המועטות שלו, ורצה לחלוק כבוד לאביו. זה שני אחים. זה האח הזה היה בכיתה י' א', השני היה בכיתה ט'. אז תארו לכם מה מרגיש בן אדם שבא בכאלה מרחקים. אתם יודעים כמה גאוני עולם ידעו, הרגישו שיש בתורה הצפנה, ניוטון בזבזי למעלה מחצי מימי חיה בגאון הזה, למצוא את הצופן הגם נמצא בתורה, הוא למד עברית, הוא לא הצליח. אבל הוא היה בטוח, גאונים מרגישים, יש כאן איזה קסם, יש כאן משהו. הוא ניסה כל הדרכים. אנחנו היום יודעים שזה ספר התורה, זה ספר מתמטי. מה, באמת מתמטיקה? כן, מתמטיקה עם סודות גדולים. אני לא יכול עכשיו ללמד אתכם, אבל אם תסתכלו בספרי צפונות בתורה חלק 50, תראו את כל המספרים התיאורים, את ה-E, את ה-I, זה משהו מדהים לראות את זה. וזה בנוי ממש בקוד ברור. אני מספר לכם את זה משום שכמה אתם הייתם יכולים גם אתם, לפעמים בנגיעה. אז בואו ספר לכם נקודה אחת. יש כאן אנשים בכיתה י' ב', ברוך השם, יש אנשים שלוקחו כבר אחריות כבר, והם מדריכים, ברוך השם, תלכו בחי לחי, תביאו לעולם את האור הגדול שלו. אני אגרא נקודה אחת אני אראה, ולאחר מכן אני רוצה עוד לדבר. הנה, קודם כל להסביר מה רואים כאן. אני אדמה לי שיש לכם את הספר הזה בספרייה, אבל בלי העמודים האחרונים. אני לפחות נתתי אותו פעם אחת מתנה. אז אני מניח שזה נמצא. אז קודם כל תראו את הקוד. אם אתה לוקח את האותיו של המילה בראשית, סופר 49 אותיות, האות ה-50 מוו, ומי הוו 49 לרש, ומי הרש 49 לאי, הנה אתה מקבל את המילה תורה. למה 49? בגלל שאנחנו סופרים מפסח 49 ימים, ומגיעים ליום ה-50, ליום מתן תורה. יכול להיות בלי 50, מדויק. בלי תוספת, בלי מגרעת של אף אחד. אנחנו עובדים רק לפי שיטת הגאון. אין דבר כזה להוסיף אותיות. אין דבר כזה להוסיף על הגימטריה אחד. זה מושלם צריך להיות. כמו שחוקי הטבע הם מושלמים. הנה כאן אנחנו הולכים לספר שמות. לוקחים את התו של שמות, 49 מגיעים לבב, ומשם לרש ומשם לימין, אנחנו מקבלים את המילה תורה, גם מתחילת שמות. וככה בחמישה חמישי תורה. מאוד מאוד מדויק. ואין אני יכול ללמד אתכם, מה שרואים כאן בספר ויקרא, זה מה שקוראים החיתוך הזהב, החיתוך הפיבונאצ'י, השיא במתמטיקה. זה הדבר הכי לאי שיש בבריאה. אנחנו יכולים אפשר לפרט את זה לצערי הרב. זה משהו מדהים בחוכמה עליונה. ואין אני רוצה עכשיו להראות יותר בנקודה הזאת. אני רוצה לראות מה שהקדוש ברוך הוא יכון אותנו. הנה סרח, מעניין. סרח, הסמך והשין. אבל אני רוצה בשנייה אחת להראות לכם מה עכשיו בדיוק נפל בחלקנו. לשנייה להסביר את הפלא הגדול. כיוון שהזמן הוא קצר, אז מה שהקדוש ברוך הוא זימן את זה מה שנעשה. אם אתה, בן פורת יוסף, יושבים כאן כמאה תלמידים, אולי יותר. ואני אומר לכל אחד מהתלמידים, קח דיסק. איזה חביב עליך? אחד רוצה את עמיחי, אחד רוצה את אגנון, אחד רוצה את זה, אחד רוצה... אחד אני אתן לו את התורה. ואני אומר לכם עכשיו, חפשו מילה. איזה? מה זה משנה? סקרת. עם סמך. כולם ימצאו את המילה סקרת. למה? אם אני נותן לך 300 אלף אותיות, ודאי שכולם ימצאו את המילה סקרת בדילוג שווה. כמו שראיתי את הקוד. ואם תמצאו את הקוד, אני רוצה שליד המילה סקרת, תמצאו את המילה אינסולין, פנקרס, לבלב, סוכר, כל מה שקשור במחלת הסקרת. המילה פנקרס זה 7 אותיות, המילה אינסולין 6 אותיות, המילה לבלב, המילה סוכר, 4-4, כבר עברתי הרבה יותר מ-20 אותיות ליד המילה סקרת. ותראו שאף אחד מכם לא ימצא שום דבר, ואחד ימצא את הכל. מי זה? זה שמחזיק את ספר התורה. אם אני אומר לכם, חפשו את המילה אטום, תראו שלידו תמצאו את המילה רק אחד, זה שמחזיק את התורה. את המילה אלקטרון, פרוטון, נוטרון, קוורקים והכל. ואם אני אבקש מכם למצוא את המילה היטלר, לידו תמצאו את כל מחנות ההשמדה, טרבלינקה, אושוויץ, מידנק, ואת כל הצוררים, אייכמן, דיניץ, בק, אס, ואת כל מה שהוא עשה, משמידים בגז עם ציקלון ב', ואת המילה ברלין וגרמניה הנאצית ו-6 מיליון, ואת המילה רשע ואת המילה השואה, וכל המילים, טח! ואף אחד מכם לא ימצא אפילו מילה אחת. ואם אני עכשיו, הנה כאן התמונה שראינו כאן, אני אמפנה את המחשב, אני אגיד לו, אני רוצה למצוא את המילה עם יהודי. הנה כאן, עם יהודי. ולידו כתוב תלמוד תורה. מה המהות שלנו כיהודים? תורה שנתת לנו. זה הנקודה האלוהית, זאת הנקודה המופלאה. הרי אמרנו שנדבר במשפרות. זה, אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני, קול גדול ולא יסף. הוא לא יסף. הוא ממשיך כאן בבית המדרש הזה להתגדל. ואז אני אומר למחשב, שתי נקודות אני אראה לכם. הנה אני אראה לכם, אני אחפש את זה עכשיו במכוון. הנה הוא מופיע בדיוק, הנה הנחש. הנה הנחש, חבל שאני לא יכול להראות לכם את הרצל. יש אנשים שחושבים שהם צדיקים גדולים אם מתקשים הם לתהליך הגאולה. הם בועטים במה שהגאון מווילנה ראה גולת הכותרת שלנו. אין, אנחנו יכולים לדבר בזאת, חבל. הנה ארבעה מינים, לולב, הדס, אתרוג וערבה, כל התורה שבעל פה כתובה. הנה, אני רואה, הכל. וואו, שמה ישראל. הנה, דוד. רגע, אני רואה לשנייה אחת משהו, שתבינו מה אני רואה. הנה, כאן אני אומר למחשב, אני רוצה לראות את היסודות של דוד המלך. איפה הם כתובים? בסוף ספר רות כתוב, מה כתוב? שבועז התחתן עם רות, ונולד לו ילד בשם עובד. ועובד נולד לו ילד בשם ישי, וישי נולד לו ילד בשם דוד. הנה כאן אני רואה פרשה, שם כתוב בועז את כל השורשים שלו, עד שהוא מגיע למי? עד שהוא מגיע לפרץ שנולד לתמר. הנה כאן התורה מספרת את הסיפור, והנה כאן תסתכלו, המילה עובד, המילה בועז, הנה בתחילת העמוד, בקוד 49, לידו נמצאת רות, בקוד 49, מתחת לשניהם נמצאת עובד, בקוד 49, מתחת לעובד נמצא ישי, בקוד 49, הפרשה נכתבת בית דוד, בקוד 49. ממש לפי הסדר. עכשיו נראה משהו יותר גדול מזה. עכשיו אני אגיד למחשב, אני רוצה את הסמך. הסמך, הסמך אהוב עליי. כשאני שומע סמך, אני שומע יש אתגר ענק. אך אני צמא לאתגרים, לצמא לגדלות. אני מקווה שיש כאן בחורים שכבר לקחו לעצמם אתגר גדול ללמוד את השס, לדעת אותו. זה לא חוכמה, חבר'ה, זה כסף קטן בשבילכם. כל אחד שישקיע שעתיים ביום יכול לדעת בשנה את השס. לא צריך הרבה חוכמה ובינה ודעת בשביל לעשות את זה. ומי שיגיד שזה הרבה מדעת מדי, אז ארבע שעות. וכל אחד יכול למצוא ולעשות את זה. אז אם לא בשלן שנה, אז בשנתיים. קבלו על עצמכם עול מלכות שמיים. הרב קוק אומר שילד שמגיע למרכז הרב בכתב בן 16 צריך לדעת כבר שני סדרים, לא רק לעבור עליהם, לדעת אותם. הרב קוק לא מגזים. אומר, מה, אתם חושבים שהרב קוק הגזים? אני אומר לכם, הוא לא הגזים. אנחנו מגזימים בבעלים שלנו. אנחנו לא מתייחסים ברצינות לכישרון שאלוקים חנן אותנו. אז אני רוצה להראות לכם את אסתר. הנה אני אומר למחשב, תחפש לי את המילה מגילת. ואתם גם מחפשים את המילה מגילת, ואם תמצאו את המילה מגילת, נמצא לידה את המילה אסתר. הנה, אני מראה לכם את זה. זה פלא מדהים. כדאי לרגע אחת לראות את זה. הנה זה. הנה ציבור אהוב. הנה. אתם רואים כאן? הנה המילה אסתר, מפניך אסתר. בדילוג אפס. ועכשיו אני שואל את המחשב אם הוא יכול למצוא את המילה מגילת, והנה הוא מראה לי את המילה מגילת. ליד המילה אסתר, 16 אותיות פער. זה דבר מדהים. למה זה דבר מדהים? מכיוון שהמילה מגילת מופיעה כאן בקוד 12,110 אותיות. לפי המסורה, יש לנו בדיוק 12,110 אותיות במגילת אסתר. ציבור אהוב, אתם תארים לעצמכם מה כתוב כאן. מספר האותיות שלנו במגילת אסתר הוא 12,110 אותיות, והמילה מגילת מופיע בדיוק באותו קוד, 12,110 אותיות. עכשיו אני אומר למחשב, תביא לי את המילה עמלק. הנה, תראו. הנה המילה עמלק, אתם רואים? מאין של עמלק, הוא מראה לי, שאם אני אספור 12,110 אותיות, אני אגיע למם, ומשם ללמד, ומשם לקוף של המילה המלאק. אני אתחיל בעין של המלאק, אני גומר בקוף של המלאק. זה פלא שברמה של מעמד הר סיני. זה לא יאומן. זה ממש רואים את הצלב קרס. עכשיו אני אומר לו, תביא לי את המילה מרדכי, אסתר והמן, שלושתם במחיית המלאק, שהם בנויים באותו קוד 12,110 אותיות. שלושתם נמצאים באותו מקום. אתם יודעים איזה תגלית זאת? אם היה מתחילת ההרצאה, עד הרגע הזה, גודלים לכם שערות על הכף היד, קורה דבר כזה שגודלים שערות על כף היד, זה היה מבחינה הסתברותית שווה ברמה למה שעכשיו אתם שמעתם. זה פשוט לא יאומן. מה שכאן קורה, שמספר האותיות של מגילת אסתר מופיע שם, המילה מגילת המלק, מרדכי, המן, אסתר, בדיוק במקום המתאים, בפוקוס המושלם. זה משהו. אז מה קרה? אז משה רבינו, מקרה זה קרה? זה לא יכול להיות. אז מה, משה רבינו, מה? הוא כתב את ספר מגילת אסתר? אז מה, מגילת אסתר נכתבה ומישהו זייף את התורה שיש שם את הקוד? אז מה קרה כאן? תחשבו. אנחנו יודעים, לפני 7 שנים, מגדלי התאומים התמודדו של אמריקה. אמריקה זאת שהיא מייצרת את הזימה לכל העולם כולו, אמריקה, שמשחיתה את המין האנושי. קיבלה עכשיו מכה. אלילי הכסף שלהם התנפצו, עוד לא נגמרו להתנפץ. הם עוד לא גמרו, הם עוד לא יודעים למה מחכה להם. האמריקאים האלה. מה שהם יצרו, איזה עולם מושחת הם יצרו. שכל הראש של בני אדם רק נמצא באבלים, הוא בלכלוך, הוא בזוהמה. כן. רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. לפני 7 שנים התמוטטו להם 2 מגדלי התאומים. אני אראה לכם איך שזה קרה, כאן, לשנייה אחת. זה פשוט לא יומן. את זה, אין לכם את זה בספר. זה חלק חדש. כמה דברים יש כאן להראות. הנה, תסתכלו לרגע אחת. הסיכוי לקבל את הממצא הזה, מבחינה הסתברותית, זה 10^-55. למדתם מתמטיקה? אתם יודעים מה זה 10^-55? 55 אפסים, שזה יקרה באקראי. כלומר, מקודם שאלתי אתכם שאלה. כל אחד קיבל דיסק. כל אחד קיבל דיסק, יפה. ועכשיו שאלתי אתכם, מי מצא את המילה אינסולין בדיסק שלו? אז היה 1/100. אף אחד מהמאה לא מצאו, אחד מצא. תראו לכם שהייתי אומר לאלף, זה היה 1/1,000. אף אחד מהאלף לא מצא. תראו שהייתי אומר מיליון, ואף אחד לא מצא. תראו לכם שהייתי אומר 1/9 אפסים, 1/15 אפסים. זה כמויות בלתי אפשריות, מבחינה הסתברותית. מה שקרה בממצא הזה, זה דבר שאי אפשר לתאר את זה. פשוט אי אפשר לתאר את זה, במילים אנושיות. האנשים אולי לא מבינים את השפה ההסתברותית, כיוון שזה העיסוק שאני צריך לעסוק בו, יחד עם החברים, פרופסור ריב, פרופסור גנץ, אנשים מאוד מאוד גדולים במתמטיקה. פרופסור ריב היה בן 19 כבר עם התואר השלישי במתמטיקה בהצטיינות בינלאומית. זה לא אדם ברמות, הוא נחשב מהטובי המתמטיקאים בעולם, אבל יושרו והגינותו, תאמינו לי שגם בבית המדרש לא תמצאו אנשים ישרים וצדיקים כמו הוא. איך האדם הזה חזר בתשובה בגדול? ביושרו, לא צדקותו, יושרו. יושר זה הרבה הרבה מעבר לזה. ראיתי הרבה צדיקים. איך עבר, אמר רבינו, למצוא אנשי אמת? וואה, זה דבר. זה לא דבר פשוט. אז הנה כאן תסתכלו. הנה, מתקפת, מוסלמית, תמוטט, ביום שלישי, זה היה ביום שלישי, הנה אתם רואים כאן, מגדלי התאומים, ויח פעמיים, מטוס, הוא נכנס בתוך התאומים, וחותם על זה, בין לאדן. זה מבחינה הסתברותית, אתם יודעים על זה לקבל דבר כזה? דרך אגב, זה כל המילים שכתובות היו בעיתונים כולם. מגדלי, תאומים, מתקפה מוסלמית, הכל המילים היו. לא נלקחה מילה אחת שלא היה.
כל העיתונים כתבו אותה. עכשיו אני רוצה לדעת, למשל, מי זה היה המוסלמי? אין לנו זמן להשקיע בזה. צריכים לעבור לנקודה הכי חשובה.
הנקודה. מי זה היה המוסלמי הזה? המוסלמי הזה היה? אתם כמוני לא יודעים. וואה, מה שיש לי להראות לכם כאן. לא נראה לכם. אבל כאן, זה אותיות קטנות, אפשר לראות את זה.
אנחנו שואלים אותו, הרי זה האסלאם החליט לעשות מתקפה על העולם המערבי הנוצרי. הוא החליט לחסל את העולם המערבי. יש לו 30,000 מתאבדים לצורך העניין הזה. יש להם מסורת. כלומר, הם, אל-קאידה, זה פלג של ועאבים. אני לא מבטא את זה מספיק טוב, זה עם שני A. זה מילה בשבע אותיות. ועאבים זה פלג שיצא מהסונים. והסונים זה פלג שיצא מהאסלאם. וקודם היה לנו את האסלאם, מתקפת מוסלמית, זה צריך לכתוב עם שין, עם נקודה. אבל כאן זה אסלאם, צריך לכתוב עם סמך, צריך עוד פעם את המילה החדשה. והשעיד במצרים, והשם, והכל כתוב כאן. וזה הסיכוי הסתברותי רק לתופעה הזאת, זה 1 in 9 אופסים. כבר היה לנו מקודם 1 in 9 אופסים, ואנחנו נמצאים עכשיו רק עם שני הממצאים האלה, 1 in 16 אופסים, שזה יקרה באקראי. אבל זה קטן עלינו, מה שיש שם. קטן. אז מה קורה כאן? אז הקדוש ברוך הוא גילה לדור שלנו את הדבר הגדול, לי קמידי דאיתא ולא רמיזא ואורייתא. אז תראו לכם שאתם עכשיו עומדים כאן ורואים את הקולות והברקים והשד והאש והשם צועק אנוכי השם אלוקיך. אז גם נגיע עם לב נשחץ, עייף לראש השנה. האם אז לא נגיע עם עוצמות אווירות? שהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו לירא. אז בתחנונים, האמריקאים התחננו לפניהם שיעשו רחמים, שלא יפנו את הקבר של לפחות של הגאון ועוד שני אנשים. אז הם נעתרו לעוד אחד, לא חשוב. הלכו 10 לקבר של הגאון. חפרו אותו. הגאון נפטר למעלה מ-200 שנה, זה היה לפני 20 שנה בערך. אז זה בערך 180 שנה. האנשים שחפרו את הקבר, תקשיבו טוב, אני לא מדבר אתכם באגדות. מצאו את הגופה שלמה. הם נדבו. הרקב לא אחז, הפנים נשארו אותם פנים. נבלו. חיל ורעדה אחז אותם. ומה עשו עם החיל ורעדה הזה? נו, מה עשו האמריקאים? נו, אתם מתארים לעצמכם אולי. אף אחד מהעשרה לא גמר את השנה. אם אדם רואה דבר כזה ונשאר עם אותו לב, מה יכול להיות? אף אחד לא גמר את השנה. אתם יודעים מי זה היה הגאון? אוף. זה היה נביא הקים לך. זה נביא שאלוקים שלח אותו לעורר את הגאולה. אילולי הגאון מבין לה, לא היינו נמצאים כאן היום. תדעו לכם. אני אומר לכם, אהובים שלי, צריך לדבר על זה בהרחבה. חבל שלא מדברים על הגאון. היה צריך להקדיש הרבה מאוד שיעורים על הגאון. תאמינו לי, אחים אהובים. הגאון זה היה הפלא שלא היה כמותו בישראל. היו לנו, ארוך השם, הרבה אנשים גדולים. הרבה אנשים גדולים היו לעם ישראל. באמת. אבל כמו הגאון, איך אמר מישהו אחד? אמר לאחד מגדולי ישראל, הוא אמר לו, איינשטיין, והגאון מבין לה, היו הגאונים הגדולים. אמר, 200 איינשטיינים לא יגיעו לגאון אחד. אני לא מגזים. אנשים לא מבינים מה זה בכלל הכישרון. אדם בגיל 16, ברגעים שהוא חייב להיות במחילה מקוותכם בנוחיות, ואסור הרי שמה לערר בדברי תורה, הוא כותב את הספר בטריגונומטריה, והוא מקדים את תקופתו 50 שנה, הספר עיל משולש. מי יכול להבין דבר כזה בכלל? על מה מדברים בכלל? על הקדושה של הגאון? אנחנו בכלל לא יכולים לדבר. על הכישרון אולי יכולים לדבר, אבל על הקדושה שלו אי אפשר לדבר עליו. זה למעלה מהשגת אנוש. זה מתנה.
לכן, נתקדם עוד פסיעה אחת. הזמן כבר מורה לנו שאנחנו צריכים ללכת כמעט לסוף, אבל זיכרונות. היה נביא אחד, קראו לו יונה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך להינבא. אומר, לא רוצה. לא רוצה להינבא. למה? לא מתאים לי. מה זה לא מתאים לך? ההורים האלה לא מתאימים לי, ההורים של החבר שלי מתאימים לי, זה לא מתאים לי. אמא שלי צועקת, לא מתאים לי. לא מתאים לי. מה זה, סליחה? ידי היקר, אתה קובע על עצמך, אתה קבעת על עצמך מה הייעוד שלך בעולם. אבל הוא נראה שהוא צודק, יונה. אני באמת לפעמים שקורא את ספר יונה מרגיש שיונה צודק. למה הוא צודק?
הוא נושא נבואה על נינווה. נו, מה קרה כשהוא נושא נבואה על נינווה? כולם חוזרים בתשובה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ניחמתי. ניחמתי. הוא איזה יופי, הוא ניחם על הרע. אומר יונה, אתה ניחמת? ואני ידעתי שאתה תתנחם. ולכן לא רציתי לשאת את הנבואה. ידעתי כי אתה כל רחום וחנון, ערך אפיים ורף חסד והאמת וניחם על הרע. ואתה שואל, יונה, למה? אבל תסתכלו, באמת צודק יונה. אתה הקדוש ברוך הוא לא מתנהג יפה. לא מתנהג באופן ראוי. למה? תראו איזה תשובה הוא עושים אנשי נינווה. קרא כתוב בכתובים, מגדולם ועד קטנם הם עושים תענית. איזה תענית? שמים סגים. איפה זה, אתם יודעים? זה במשומר, זה במקום שמתאחדים הנערות, הפרט עם אחי דקל, חם שם 45 מעלות בצל, אביך, 3 ימים לא לאכול, לא לשתות. אתם יודעים מה זה? מגדולם ועד קטנם, לוקחים את הילד הקטן הזה עכשיו, את אלחנן, גזבר המתוק, הילד הקטן. ילד בן 2 לא מבין מימינו לשמאלו. מה אתה רוצה ממנו? למה בתענית? למה ילד בוכה ומת? זה ככה? זה תשובה שלכם. כל הבהמות. הצון והבקר, תענית, 3 ימים. אתם יודעים מה זה צעקה? שומעים את הצעקה הזאת מסוף העולם ועד סופו. אתם חזרתם בתשובה? רק על תשובה כזאת, היא אומר יונה לקדוש ברוך הוא, אני הייתי מחסל אותם וגומר את כל הסיפור הזה. הם גרועים מסדום ועמורה. זה תשובה. לקחת את הבעלי חיים שלא עשו שום דבר. ויונה צודק. אומר הקדוש ברוך הוא, תהרוג אותי. תהרוג אותי. אל תשלח אותי לנבואות. אני לא יכול לראות את זה. זה לא מתקבל על הדעת. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליונה, לא יונה, אתה באמת לא מבין שום דבר בדרך עבודת האלוקים. אתה לא מבין כלום. יונה בורח, כמו שהוא כל הזמן רגיל לברוח. הוא בורח, הוא בורח לחול, הוא בורח לאונייה, הוא בורח לתחתית האונייה. הוא בורח והוא מוכן גם למצולות ים. בורח, זה השיטה שלו, לברוח, יש בעיות, בורחים. זה הפתרון של הבעיות. אומר לו, הקדוש ברוך הוא ליונה, רחוק, רחוק, הוא כבר לא שומע את צעקת העיר, לא את הסירחון, לא את... אתם הקדוש ברוך הוא, מתנה, איזה יופי, שם לו כיכיון, ריח יפה, איזה צלי, איזה ריח, איזה מזוג אוויר, איזה יופי. מגיש טוב, וואו, איזה מקום. ואז למחרת מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לוקח תולעת, מכרסם ביונה, ויונה צועק. אומר לו, למה אתה צועק? אומר, למה לקחת לי את הכיכיון הזה? למה? מה זה הפריע לך שיש לי כיכיון? אומר לו, זה הפריע לך? הוא אומר, עד מוות. אומר לקדוש ברוך הוא, לך זה הפריע עד מוות? ולי אתה חושב ה-12 ריבו שמה שבעיר לא מפריעים שהם הולכים סתם למות? הם לא הילדים שלי? לך כיקיון אחד שהתקשרת אליו, התחברת אליו לכלבלב הזה, שם אתה כבר לא יכול להיפרד ממנו. אבל כאן לי זה לא חשוב. מה הוא רוצה להגיד לו? הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על העולם הזה דרך פילטר רע מאוד. קוראים לזה שורה אחרונה. נו, בוא נראה בשורה האחרונה מי טוב. הוא קיבל 10, 10, 10, 10. הוא הכי 10. ומה הוא? הוא הכי הכי. הוא 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. ומי הוא? כזה. והוא? כזה? מה, בטח? מה הקדוש ברוך הוא? חבר'ה, סליחה, התבלבלתם. התבלבלתם. אז זה שב-10 לא מגיע לו 10 בכלל. למה? אלוקים נתנו לב ישר. נתן לו כישרון, נתן לו אהבה, הוא נערץ, אין לו יצרה שבוער בליבו, משגע אותו. אבל זה, בארבע אין לו כישרון, יש לו יצרים, ההורים שלו אלימים, כל האווירה שלו מתנהלת בדרך איומה ביותר. אז סליחה, זה ברור שהבחור שכזה יהיה במקום הזה. מה אתה רוצה, שיהיה מלאך? מה אתה רוצה ממנו? הם לא למדו בשום בית ספר, הם לא היו בבני צבי, איך הם ידעו איך עושים תשובה? מה אתה מתפלא? למה אתה לא מתפלא שהם לוקחים ומחזירים את החמאס? למה אתה לא מתפלל שהם עושים תשובה 3 ימים ומכירים באלוקות? למה אתה לא מתפעל? מזה שהם יודעים שימותו להם הרבה מאוד צון והם מוכנים לאבד אותו. מסתכל על הגדלות שמה הם עושים. נכון, זה לא מתוקן. נכון, זה מעוות. נכון, זה מרושע. ואתה מה מבקש? הקדוש ברוך הוא יעשה סדר, אה? ייקח את כל האנשים האלה ויחסל אותם, ואת כל האנשים האלה ויחסל, ואת כל האנשים יחסל, וישיב אותך לבד כאן בעולם. למה אתה הצדיק? אבל אתה לא מבין שהעולם בנוי אחרת לגמרי? אתה לא מבין שהדברים, אחד נכנס לעולם עם דרגת 2, ואחד נכנס לדרגת 8, ומי שנכנס בדרגת 8, לא נתבע להגיע ל-8, הוא נתבע להגיע ל-9 לפחות. ואם הוא לא מגיע ל-9, זה לא טוב. ומי שהיה בדרגת 2, ועלה רק לדרגת 5, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו ישר לגן עדן של צדיקים עליונים וטהורים כזוהר הרקיע. משום שהכלל הקובע הוא לפום צרה גרה, הכל לפי המאמץ נקבע השכר והגדלות. ולכן אוי לנו אם אנחנו בורחים מהשליחות. אז תרשו לי לדבר בעניין הזה הגדול הזה שנקרא זיכרונות. ניסים, ניסים, כן, מה? מה שעה? רגע אחת, אולי כבר הזמן נגמר לי. מה שעה? שעה שעה. מה? אוי ואבוי, אני כבר צריך להתנצל לפני רבע שעה. חברים יקרים, אהובים. רציתי להראות לכם את חותם הקודש. כבר לא נראה לכם את זה. רציתי להראות לכם עוד כמה וכמה דברים. ודאי שלא נראה את זה. זיכרונות. זה הדבר הגדול. אז מה אני אעשה? בזמן שלי אני לא יכול לפרק אפילו מילה אחת להגיד בזיכרונות. ואני רואה את את סיירת מטכ"ל שנמצאת, של עם ישראל שנמצאת כאן בהיכל הזה. אותם צריכים להלהיב, אותם צריכים לחזק, מהם צריכים להתחזק. מהמופלאים שיושבים כאן בישיבת האמונה, צבי בגימטריה זה אמונה, צדיק באמונתו יחיה זה צבי. יש לי רק דבר אחד להגיד לכם, אהובים, כיוון שהזמן שלי כבר נגמר. קבלו עליכם דבר אחד, אבל את הדבר הזה שתקבלו, תקבלו אותו באופן כזה שתגידו, במסירות נפש אנחנו נקבל אותו. אני לא יודע מה תקבלו. אני לא יודע. קחו את אחד הדברים החשובים, קבלו אותו חזק. אחד יקבל על עצמו אפילו דבר שהוא קטן. כשגומרים שיעור, ייגש אל הרב, יגיד לו, הרב, תודה על השיעור. זה גם דבר גדול. תודה. תודה שלימדת אותי תורה. אתם יודעים כמה זה גדול. להגיד תודה לרב. לרוץ אחריו, להגיד הרב זה, תודה, תודה, ממש תודה. לתת לרב כוח שירגיש שהכלים מכילים את המים, שהכלים מכילים את האורות. אם יהיה אחד בכיתה שיגיד תודה, כל הכיתה תהיה מוארת. כל הכיתה תהיה בפלא. ואחד יקבל על עצמו להגיע לתפילה 5 דקות לפני כולם. לא הרבה, 5 דקות. ו5 דקות האלה יקרא ספר מסילת ישרים. או יקרא את דברי הרב קוק באגרות. יקרא 5 דקות. או אחד ילמד את עצמו מידה אחת קטנה. אין אני יכול כבר לדבר על זיכרונות. רציתי לדבר איתכם דברים גדולים מאוד, הדברים הכי גדולים הכנתי לעצמי על הזיכרונות, אבל כבר הזמן נגמר. אחד יקבל על עצמו האהובים שלי. דבר שנראה קטן, שלדבר רק בשבחו של האדם, רק להגיד, איזה בחור יפה, איזה יופי לראות אותו, להגיד, איזה בחור נחמד, איזה בחור בתוק, שיגיע אישי, תלמיד חדש לישיבה כאן, יקבל אותו במאור פנים, יפתח לו ידיים, יישב לידו, במאור פנים, אחד שרק בפה שלו יהיה מילים יפות, הראש הישיבה שלו אני אומר דברי תורה יפים, להגיד, הלב, להגיד דברים טובים, רק דברים טובים, לא מילים רעות, רק דברים טובים. ואחד יקבל על עצמו, ואחד יקבל על עצמו, להיות באיזשהו סניף של המקום שבאמת השוח ושכוח, ובאמת לא מגיעים לשם אף אחד, ובאמת זה קשה מאוד. והוא נכנס לשם אחת לשבועיים, לחצי שעה, לשעתיים. כל אחד יקבל על עצמו משהו, אבל במשהו הזה הוא יעמוד. אחד יקבל על עצמו שהוא ילמד כל יום דף. דף, דף גמרא. דף גמרא. האהובים שלי, איך קוראים לך? דוד. זה הדבר היפה. כך כתוב בגמרא במסכת מנחות בדף נ"ג. יבוא ידיד בין ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים. זה הפירוש המילה דוד. דוד, ידיד, ידידות. אהבה, שתהיו ביחד. שכל החברים יעזרו אחד לשני, שיגבו אחד את השני, שלא יקטרגו אחד אל השני, שימליכו אחד את השני, כמו דוד, ידיד, ידידות, מה ידידות מנוחתך. אתה יודע, דוד, כמה פעמים נזכר המילה דודי בספר שיר השירים? 26 פעם. ובתוספת האות לדודי עוד 13 פעם. אז ביחד כמה זה? 39. זה דודי, זה הדוד הגדול שם בשמיים, אבל דודי זה גם החבר שלי. וזה הידידות הגדולה. אם אתה רוצה להכיר, אם אתה רוצה להכיר, אם אדם יש לו אלוהים, תבדוק דבר אחד, אם יש לו בלב חמלה. אם תראו שבלב שלכם יש חמלה, תדעו שבלב שלכם יש אלוהים. אם תראו שמישהו זועק, מתחנן, מבקש, אנא, עזור לי, קשה לי, אפילו שהוא לא היה אגון, אפילו שהוא לא היה בסדר, והלב שלכם ירגיש חמלה ויושיט כתף וייתן יד ויעזור במילה ויתמוך, אז תדעו שבאמת אלוקים נגע בכם ואתם קרובים לשמיים. אלוקים אוהב אתכם בשמיים, אתם נשמות אהובות, אתם הולכים בדרך הצדקות, בדרך היפה, והדרך הזאת היא דרכו של הקדוש ברוך הוא, דרכו של אברהם. אנחנו רוצים לברך אתכם, תמחלו לי שזה קצת מאוחר, אנחנו חייבים לסיים, מכיוון שהנהג צריך, זה לא רק אני, איך קוראים לך? יאיר. זה סימן שבאמת צדקתי במה שאמרתי. זה סימן שהייתה שכינה כאן. מיופת גדול מזה לא יכול להיות, בגלל שיאיר זה 17 כפול 13, אהבה כפול טוב. ומה שחתמנו זה באהבה ובטוב. קבלו על עצמכם להיות טובים, טובים לאמא, טובים לאבא, טובים, ממש טובים. לב טוב, לב טוב, לב טוב, תהיו ממש טובים, אתם יודעים כמה זה כיף. רואים חבר רצים אליו, חבקים אותו, אוהבים, ממש הלב אוהב. תזכו בעזרת השם, שבזכות האהבה שתהיה גדולה ועצומה, תהיו למופת בארץ, ותצליחו בארץ,
והקדוש ברוך הוא ייתן לנו גאולה בארץ. וראה אנוכי נותן לפניך היום את הברכה ואת הקללה. היום צריכים לעשות את התשובה. היום בשעה הזאת. זכה בעזרת השם לשנה טובה, מתוקה, ביראה, באהבה, בגאולת ישראל. אמן כן ירצון.